קשת כל שידורי תורה. והיום יום שלישי משך חודש אלול, סדרת שיחות, סדרת שיעורים בנושא מושג התשובה והחסידות מאת הרב איתמר אלדר.
שלום לכולם, אנחנו שבים לסדרת השיעורים בדרכי התשובה על פי רבי נחמן מברסלר. בפעמיים הקודמות למדנו את תורת האיה, תורה מאוד משמעותית שמתארת כיצד להפוך כל נפילה ותסכול וריחוק מהשם יתברך לזעקה, להשתוקקות, לפנייה, לחידוש הקשר והשיח. ראינו את העניין הגואל, כיצד באמת אדם יכול בנקל ממקום של נפילה, של כאב ושל תסכול, בעצם להפוך למנחיח את הקדוש ברוך הוא בקרבו על ידי זעקת האיה, שהיא עצמה חידוש הקשר וחידוש הנוכחות של הקדוש ברוך הוא אצל האדם במציאות שהוא נמצא גם אם היא מאוד רחוקה ואפילה, בבחינת מקום מתונף. הפעם אנחנו נעסוק בתורת האזמרה, שהיא תורה שונה בתכלית השוני מתורת האיה. חוויה שלה היא חוויה שונה במידה רבה הפוכה. התורה הזאת נמצאת בליקוטי מוהר"ן רפ"ב, ליקוטי מוהר"ן קמא, ומצורף מקור, דף מקורות, למי שרוצה ומבקש לעיין בתורה הזאת בעצמו. אנחנו לא נקרא את כולה, כאמור נקרא חלקים בודדים. נדמה שכדי להבין את הרצון ואת הרעיון של התורה הזאת של רבי נחמן מברסלב, צריך להקדים את מה שרבי נתן תלמידו מוסיף דווקא בסוף התורה הזאת, אבל בעצם הוא התשתית, הוא היסוד שמפניו ובשלו כותב רבי נחמן את התורה הזאת, אומר רבי נחמן את התורה הזאת, ונקריא מספר שורות מלקראת סוף התורה רפ"ב. אומר רבי נתן כך: והזהיר רבנו ז"ל מאוד להילך עם התורה הזאת, כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב להשם יתברך, ולבל יובד עולמו לגמרי חס ושלום. כי רוב בני אדם שרחוקים מהשם יתברך, עיקר ריחוקם הוא מחמת מרה שחורה ועצבות, מחמת שנופלים בדעתם, מחמת שרואים בעצם בעצמם גודל קלקולם שקלקלו מעשיהם. כל אחד כפי מה שיודע בעצמו את ניגי לבבו ומחוביו. ומחמת זה הם נופלים בדעתם, ורובן מייאשים עצמן לגמרי, ועל ידי זה אינם מתפללים לכוונה כלל, ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. אבל כן צריך האדם להשכיל מאוד על דבר זה, כי כל הנפילות שבדעתו, אף על פי שהוא מחמת מעשים רעים שעשה באמת, עם כל זה הנפילה שבדעתו והעצבות והמרה שחורה, שנופל עליו על ידי זה, הכל הוא רק מעשי בעל דבר, שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי חס ושלום. על כן צריכים להתחזק מאוד ללך עם התורה הזאת, וכולי. נעצור כרגע כאן. אז אם כן, יש פה בעצם תפיסה יסודית של מהות החטא והריחוק מהקדוש ברוך הוא. ורבי נתן בעקבות רבי נחמן מבקש להעיר את תשומת ליבנו, שיש להעביר את המוקד של הריחוק מהקדוש ברוך הוא. לא מהחטא, לא לשים אותו בחטא, אלא להניח אותו דווקא בתגובה לחטא, בתוצאה, בתוצאות הלוואי של החטא שאדם חטא בו. אומר רבי נחמן, החטא שאדם חוטא הוא בהחלט מרחיק. עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין השם אלוקיכם. אין ספק. אבל מחטא אפשר להתאושש. בסופו של דבר, הבעיה הגדולה זה שהחטא מניח את האדם מבחינה נפשית, מבחינה תודעתית, במקום של ריחוק, ואפילו לפעמים במקום של יוש. פעם שמעתי שרבי יהושע שפירא מתאר, ראש ישיבת רמת גן, מתאר את החטא של האדם הראשון ככזה. האדם הראשון חוטא ואוכל מעץ הדעת טוב ורע. הקדוש ברוך הוא בא לאדם, אומר לו אייקה. הוא לא אומר לו מה עשית, הוא אומר לו איפה אתה. כלומר, מה עשית אני יודע, זה נתון, אבל השאלה איפה זה מניח אותך. האם זה מניח אותך לפניי מתוך רצון של חרטה, מתוך כאב, מתוך תסכול, מתוך רצון לתשובה, או שזה מניח אותך במקום רחוק ממני, שמתחבא מפניי. והאדם, כל מה שנתבע לענות זה אכלתי מעץ הדעת. אבל האדם פעם אחר פעם בעצם חופר בור יותר עמוק שבתוכו הוא מתחפר. וגם כשהקדוש ברוך הוא שואל אותו, המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת, כל מה שהיה צריך להגיד האדם, כן, ואני מצטער. אז הוא אומר, האישה אשר נתת עמדי. כלומר, הבעיה הגדולה של האדם, שבסופו של דבר הביאה לגירושו ולריחוקו מגן עדן ומהקדוש ברוך הוא, היא לא החטא עצמו שחטא בו, אלא המצב הנפשי שהוא נכנס אליו בעקבות החטא. התחושה שלו כלפי השם יתברך בעקבות החטא. וזה היסוד שרבי נתן בא ללמד אותנו שהוא הבעייתי בעבודת השם. מתוך שיחה עם בחורים לא מעטים שהתרחקו מהדת בעקבות השירות הצבאי, גם לי יש את התחושה שהרבה מהם בסופו של דבר התרחקו לא בגלל איזושהי בעיה תיאולוגית, אלא באמת בגלל שזה התחיל בנפילה ובחטאים שקשורים ליצר, שקשורים לפיתויים שנמצאים בצבא. אבל החטאים האלה כבר הניחו אותם במקום סם, שהם אמרו, אם אני ככה אז אני לא דתי, אם אני ככה אז אני רחוק. ובעצם עומד על כך רבי נתן, שעם זה צריך להתמודד, לא בעיקר עם החטא, אלא עם התחושה שמלווה את החטא. ומתוך כך צריך לראות את מה שרבי נחמן מורה לנו בתורה רש פי ב', ונקרא את הפסקה הראשונה. דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות. ואפילו מישהו רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה. וזה בחינת ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות. ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש ולמצוא בו מעט טוב ששם אינו רשע. וזהו ועוד מעט ואין רשע. שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין ששם אינו רשע. כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מי אמר? ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו רשע ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה. וזהו ועוד מעט ואין רשע. על ידי שמוצא בהרשע עוד מעט טוב ששם אינו רשע, על ידי זה והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו, ואיננו שם על מקומו הראשון, כי על ידי שמוצאים בו עוד מעט טוב, איזו נקודה טובה ודנין אותו לכף זכות, על ידי זה מוציאים אותו באמת מכף חובה לכף זכות, וזהו והתבוננת על מקומו ואיננו, כנל ואווה. טוב, אם כן רבי נחמן מורה פה שיש לדון כל אדם לכף זכות, ובמובן הזה הוא איננו מחדש דבר, הווי אדם כל אדם לכף זכות. הרעיון הזה הוא רעיון של חז"ל, באבות ובמקומות רבים אחרים, וגם בראשית החסידות, הבעל שם טוב דיבר על כך, ועוד מעט נעמוד על ההבדלים. לא זה החידוש של רבי נחמן. החידוש של רבי נחמן יבוא בעיקר בחלק השני של התורה, כשאדם צריך למצוא גם בעצמו. בעצם אותו מהלך שעושה רבי נחמן ביחס לאחר, עושה רבי נחמן גם ביחס לעצמו. גם האדם ביחס לעצמו צריך בעצם לדון את עצמו לכף זכות ולמצוא בו איזושהי נקודה טובה, גם אם הוא חש את עצמו רשע וגם אם הוא מלא אבונות וחטאים. מה המשמעות של העניין הזה? נתחיל בחלק הראשון של התורה שמדובר לדון את האחר לכף זכות. מה המשמעות שאומר רבי נחמן שעל ידי זה באמת, והוא מדגיש את המילה באמת, אתה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות, שעל ידי זה יכול לשוב בתשובה. מה רבי נחמן מבקש ללמד אותנו פה? אז אפשר לנסות לפענח את התורה הזאת ברובד הפסיכולוגי, ולומר שיש פה מעין רעיון של נבואה מגשימה את עצמה, או חיזוקים חיוביים, כאשר אתה אומר לאדם כמה שהוא טוב, כאשר הילד שלך בא, ועשה מעשה לא טוב, ואתה מדגיש את הדברים הטובים, או תלמיד בבית ספר אומר, המורה לא, כמה שהוא בסדר וכמה שהוא טוב, למרות שיש בו דברים שהם לא טובים, אבל הוא מעצים את הדברים הטובים, על ידי זה באמת הוא מחזק אותו, יוצר אצלו איזושהי תחושה חיובית, איזושהי מוטיבציה להשתפר ולהתקדם. ובמובן הזה אפשר לתפוס את על ידי זה שאתה דן אותו לחף זכות, אתה מעלה אותו באמת מחף חובה לחף זכות, כסוג של התחלה של יצירת דינמיקה חיובית אצל הלז, אצל האחר, ועל ידי זה באמת יכול לשוב בתשובה על ידי זה. אולם, נדמה לי שלא זה ההסבר הנכון על מנת להסביר את הרעיון של רבי נחמן. ראשית, רבי נחמן לא מתאר מגע בין האדם שעליו אני מלמד זכות לביני. ושנית, לו הייתה פה תורה פסיכולוגית שמבקשת לדבר על העצמה של החלקים הטובים שבי, אז היא הייתה פותחת בתיאור האדם דווקא. האדם ליחס לעצמו ולא ביחס לזולתו. העובדה שנפתחת התורה דווקא באדם ביחס לזולתו, מבקשת לעניות דעתי ללמד משהו אחר. האפשרות השנייה זה לומר שמדובר פה ברובד מיסטי, משהו מעין פרפסיכולוגיה. כלומר שאני יכול על ידי זה שאני דן את האחר לחף זכות להקרין סוג של אנרגיה, איזה סוג של טלפתיה שיוצרת אצלו אנרגיה חיובית, שיוצרת אצלו תודעה חיובית, תחושה חיובית. אבל נדמה לי שאפשר גם בלי להיזקק למושגים מה-New Age להבין את הרעיון הזה על פי תפיסת החסידות של תורת העלאת הניצוצות. תורת העלאת הניצוצות של החסידות המיוסדת על הקבלה מושתתת על רעיון שכבר הזכרנו אותו בהקשר של תורת האיה, שבכל דבר ודבר מצויה חיות אלוקית או ניצוץ אלוקי או פשר או משמעות או מאמר. אפשר במילים רבות לתאר את העובדה שמאחורי כל חפץ, בין אם הוא דומם, בין אם הוא צומח, בין אם הוא חי, בין אם הוא מדבר, ישנה חיות מסוימת שמניעה אותו, שמעניקה את המשמעות שלו, שאומרת את כבודו של הקדוש ברוך הוא, אם נשתמש בשפה של תורה י"ב מהשיעורים הקודמים. ואין לך דבר, אין לך חפץ, אין לך כלי, שאין בו ניצוץ אלוקי, שאין לו משמעות. אלא מה? הניצוץ הזה חבוי. הניצוץ הזה עקב שבירת הכלים, עקב היווצרות הקליפות, לא נרחיב כרגע ברעיונות הללו, אבל הניצוץ הזה חבוי במציאות והוא נפרד מהאינסוף האלוקי. ובעצם הרעיון הזה הוא רעיון מאוד פשוט, מפני שכשאנחנו מתבוננים על חפץ, הנוכחות האלוקית לא בולטת ממנו. הוא לא אומר את כבודו של הקדוש ברוך הוא, אלא אם כן אנחנו מצליחים להנחיח זאת. החפצים הם דוממים. אפילו הצמחים יש בהם סוג של דממה, יש בהם סוג של כיסוי, של הסתרה על המשמעות, על הפשר, על הרעיון האלוקי. אין הרבה דברים במציאות שאומרים את כבודו של הקדוש ברוך הוא באופן גלוי, שמנחיכים את הניצוץ האלוקי החבוי בהם באופן גלוי. ובמובן הזה כל המציאות כולה רוויה ומלאה באורות אלוקיים, בניצוצות אלוקיים, ברעיונות אלוקיים שחבויים בקרבה, נסתרים ונעלמים. וכאן מגיע תפקידו של האדם. הרעיון הזה נקרא שכינתה בגלותה, שכינה בגלות. משמעות של שכינה בגלות זה שהגילוי האלוקי ששוכן בארץ הוא עצמו לא מחובר לאלוקות, כלומר הוא לא מדבר, הוא לא מונחך, הוא לא מובע באופן אקטיבי, באופן פעיל. זו השכינה בגלות, והאדם על פי תורת החסידות הוא המשיח של השכינה. המשיח לא במובן ההיסטורי, אלא במובן האישי, במובן ההווייתי, במובן הקיומי. האדם עצמו מסתובב לו במציאות, מונח בקרבה, והתפקיד שלו זה לחשוף את הניצוץ האלוקי שבמציאות, או במילים אחרות, להנחיח את האלוקות שבכל דבר ודבר, או במילים של תורת הסוד, לייחד קודש בריחו ושכינתי, להביא לזיווג מחודש בין השכינה שבגלות לבין קודש הבריחו, שזו האלוקות האצילית, האלוקות הנשגבת, המרוממת, שהיא מעל המציאות, שהיא מעבר למציאות. והתפקיד של האדם להיות השדכן, המקשר, בין הניצוץ האלוקי, בין השכינה שנמצאת בתוך המציאות וחבויה בקרבה, באופן העדר, באופן נעלם, עולם לשון נעלם, לבין האלוקות הגדולה, האינסופית, קודש הבריחו, שרק בחיבור ביניהם יחזור העולם לתיקונו. כיצד עושה האדם הזה? כיצד הוא מייחד קודש הבריחו ושכינתי? מתי בדרך כלל אנחנו נוהגים לומר לשם ייחוד, לפני מעשה מצווה. כלומר, יש בכוחה של המצווה לייחד קודש הבריחו ושכינתי. יש בכוחה של המצווה לחשוף מחדש את הניצוץ האלוקי, שחבוי באותו חפץ שבעזרתו אני עושה את דבר המצווה. ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, אכילה. גם בתוך האוכל שלי, גם בתוך השניצל, יש ניצוץ אלוקי, יש חיות. גם הוא עצמו מעלים או מסתיר את האלוקות החבויה בקרבו, את החיות האלוקית שנותנת לו את קיומו, שנותנת לו את פשרו, את משמעותו. האדם, כאשר הוא לוקח, הוא מברך על השניצל ואוכל אותו, הוא בעצם מקשר או רותם את החפץ הזה, או במקרה שלנו את השניצל, הוא רותם אותו אל עבודת השם. הוא נותן לו פשר אלוקי. הוא נותן לו מקום בתוך המערכת הדתית של עבודת השם. ובכך הוא מנחיח את האלוקות של בקרבו, וחושף אותה, ומייחד אותה בחזרה עם האלוקות המדוברת, הנגלית. יש סיפור על הבעל שם טוב, שהביאו לפניו שתי צלחות, ובאחת הוא חפץ, באחת הוא לא חפץ. כאשר הוא סיים את המנה האחת, הוא שמע באוזנו הרוחנית את האוכל שנמצא בצלחת השנייה זועק ואומר לו, אכול אותי. אני מבקש להיגאל גם כן, אל תשאיר אותי ככה. אז צריך להיות במדרגה מאוד גבוהה. אבל כל אחד מאיתנו בעצם במעשה הדתי שלו, מייחד קודש הבריחו ושכינתי. אבל לא רק במעשה הדתי. כשאדם מצליח לרתום כל פעולה שהוא עושה, או כמעט כל פעולה שהוא עושה, או כל חפץ שהוא נוגע בו או משתמש בו, לטובת ההתקדמות הרוחנית שלו, לטובת ההתבוננות שלו על הקדוש ברוך הוא ועל המציאות. כשהוא מצליח לקחת אותו ולעשות בו מעשה חיובי, שמרומם אותו, שמנחיח את המציאות האלוקית בעולם, בכך הוא בעצם מעלה ניצוץ, מעלה את הניצוץ וחושף אותו. אבל יש עוד תיאור שעל ידו גם כן, על פי תורת החסידות, אפשר להעלות ניצוצות. לא רק מעשה, אלא גם התבוננות. אדם בכוח התבוננותו יכול לחשוף ולגלות את האלוקות שבכל דבר ודבר. כשאני מתבונן על עץ, הרי הוא סתם עץ. אבל כשאני מתבונן על עץ ואומר, מרבו מעשיך השם, רוממתי את הפשר, את המהות, את המאמר האלוקי שבקרבו, וחשפתי אותו. רק בהתבוננות שלי, כשאני מצליח להתבונן במין עיני רנטגן כאלה, על כל דבר, ובמידה מסוימת לחדור דרך המעבה הלבושי, החומרי, שהוא לובש, ולראות את הניצוץ האלוקי שבו, את הכבוד האלוקי שבו, את המאמר האלוקי, את הפשר האלוקי שבדבר, אני בעצם חושף אותו מכוח התבוננותי. רעיון מופלא שאמר הבעל שם טוב ורבי נחמן, אף הוא העריך בו בכמה תורות, קשור לפסוק שקראנו זה עתה, ואנוכי אסתר אסתיר. אומר הבעל שם טוב, מדוע פעמיים? אסתר אסתיר. הוא משיב הבעל שם טוב, שהסתרה אחת איננה הסתרה. הסתרה היא רק כאשר עצם עובדת ההסתתרות גם היא מוסתרת מעיניי. משל למה הדבר דומה? משל לבן, ילד קטן, שמונח בחדר, ודואג איפה אבא שלו נמצא. ואבא שלו מתחבא מאחורי הדלת. אבל הוא לא יודע שאבא שלו מתחבא מאחורי הדלת. מספיק שמישהו יבוא אליו ויגיד לו, תשמע, אתה יודע שאבא שלך נמצא מאחורי הדלת? עצם הידיעה הזאת, למרות שעדיין אביו מסתתר, למרות שאביו עדיין לא נגלה, עצם הידיעה הזאת מנחיכה את אביו כלפי הבן, והבן כבר הרבה פחות חושש. ואנוכי אסתר אסתיר, זה כאשר גם עובדת הסתתרותו של האבא מוסתרת מעיני הבן. ובשל כך, האדם נמצא בריחוק. ההסתרה האמיתית, אומר הבעל שם טוב, היא כאשר גם ההסתתרות מוסתרת. ועל כן, ברגע שבכוח התבוננותי, אומר הבעל שם טוב, אני מצליח להבין שהאלוקות פה, אף על פי שהיא נסתרת, על ידי כך בעצם הנחחתי אותה מחדש, זה קצת מזכיר את תורת היש שראינו, ובעצם על ידי כך אני חושף אותה ומנחיח אותה. כלומר, שוב, בכוח ההתבוננות שלי, בכוח התודעה שלי, אני מצליח לחשוף ולהעלות את הניצוץ מן הדבר. במידה מסוימת, כך גם קורה בתורה שלנו אצל רבי נחמן. רבי נחמן אומר שבכוח ההתבוננות שלי אני מצליח להעלות ולחשוף את הניצוץ האלוקי החיובי שקיים באחר, גם אם אני לא אומר לו דבר, גם אם אני נמצא בריחוק ממנו. כוח ההתבוננות הוא כוח מחולל. אגב, הרעיון הזה אם היה נאמר לפני 200 שנה, לפני 150 שנה, המדע הרציונלי היה שולל אותו מכל וכל. אבל חשוב לומר, כך העיר לי פעם אדם שמבין בפיזיקה, שתורת הקוונטים של איינשטיין פותחת פתח על השפעה כלפי חפץ מסוים גם ללא מגע איתו. היא קשורה לעובדה שתכונות האור יכולים להיות מושפעות על פי כלי המדידה שהאדם מודד, אם זה גלי או חלקיקי. גם אם הוא לא מחולל משהו באור, התכונות שלו מושפעות מכוח ההתבוננות. התפיסה הזאת היא תפיסה מאוד עמוקה ומאוד מופשטת. אבל בסופו של דבר, מסתבר שגם העולם המדעי הולך כלפי הבנה כזאת. הרעיון הזה הוא רעיון מאוד יסוד, מאוד יסודי בחסידות, ורבי נחמן רותם את הרעיון הזה גם על כוח ההתבוננות על האחר. אבל חשוב לומר שבכדי לומר זאת, חייבים להניח הנחה מאוד מאוד משמעותית, והיא שבאחר ודאי ישנו ניצוץ טוב. או בלשונו של רבי נחמן, אף על פי שהוא רשע גמור, יהיה אפשר שלא עשה מעשה טוב מימיו. התפיסה האופטימית הזאת של רבי נחמן, עוד פעם מושתתת, כמו שראינו בפעם הקודמת, על תפיסה תיאולוגית, שבכל דבר יש ניצוץ אלוקי. בכל דבר יש טוב. האמון המוחלט שרבי נחמן נותן בבני האדם, קשור לעובדה של האמון המוחלט שרבי נחמן נותן, במציאותו של הקדוש ברוך הוא במציאות. בנוכחותו של הקדוש ברוך הוא בכל דבר. ואם כן, כל מה שנותר לי לעשות הוא בעצם להתבונן באותו אור, באותו ניצוץ אלוקי, ולחשוף אותו. זה לא עבודה קלה. יש, נדמה לי, טועים בהבנת תורה רש פי ב' שאומרים שאדם חי על מי מנוחות, מבסוט מהחיים, כי תמיד יש בו משהו טוב. אם נעיין ונדייק בתורה, יש פה מסע ארוך. גם דבר המצווה שאדם עושה, רבי נחמן מתאר פה איזשהו מסע שהוא מתבונן על דבר המצווה הזה, ורואה שהוא לא נקי מפניות, רואה שהוא לא טהור. זאת לא רק על דברים רעים, אלא גם על דברים טובים. רבי נחמן בעצם מתאר פה אדם שלא מצליח למצוא בהם את הטוב, אפילו שהם טובים לכאורה, בגלל שהוא דן את עצמו לכף חובה. אבל אחרי מסע פנימי הוא מצליח להגיע לאותה נקודה שורשית, שהיא תרם הקליפות, שהיא תרם הלבושים. ושם בנקודה השורשית הזאת הוא טוב. שם הנקודה השורשית הזאת הוא מבקש להיטיב. ורבי נחמן אומר, כשאדם מתבונן על האחר ומצליח לעשות זאת, הוא באמת באופן אובייקטיבי חושף גם במציאות האובייקטיבית את הנוכחות האלוקית שבקרבו, ועל ידי זה יכול לשוב בתשובה. אני מבקש להעיר פה הערה חשובה, שעלולים לפרש את התורה הזאת של רבי נחמן באופן פוסט מודרני. כלומר, לומר שבעצם ההתמקדות של התורה היא לא באחר, היא לא בזולת אלא בי. כלומר, שהתורה הזאת מיועדת לאדם לשנות את הסתכלות שלו על החיים, על נקודת המבט שלו, להפסיק להסתכל על המציאות בעיניים של דין, בעיניים של משפט, אלא בעיניים של מלמדות זכות. וכשרבי נחמן אומר, והתבוננתה על מקומו ואיננו, שהרשע נעלם, זה לא בגלל שמתחולל משהו במציאות האובייקטיבית, שהיא לכאורה לכשעצמה איננה קיימת, והכל בעצם בסופו של דבר זה נקודת המבט הסובייקטיבית של האדם. אי אפשר לומר משהו מוחלט אובייקטיבי על המציאות, אלא רק על האופן שבו אני מסתכל על זה. זו תפיסה פוסט מודרנית מרתקת, אבל נדמה לי שהיא לא מתאימה לדברים שרבי נחמן אומר בתורה זו. כי רבי נחמן מדגיש, חזור והדגש, שעל ידי זה באמת, הוא מדגיש את המילה באמת, אתה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות, ועל ידי זה יוכל לשוב בתשובה. זאת אומרת, משהו מתרחש במציאות האובייקטיבית, ואליה הוא מכוון. אני עצמי, אומר רבי נחמן, אני מתפקד פה כמשיח גם עבור הרשע הזה. אני מחזיר את הרשע הזה בתשובה על ידי זה שאני מצליח להתבונן בו באופן כזה שחושף את הניצוץ האלוקי שבקרבו, מנחיח אותו מכוח ההתבוננות שלי, ומחולל אצלו תהליך של תסיסה, של התעוררות, שבסופו של דבר היא מובילה אל התשובה. גם זה חשוב לומר, שזה לא נגמר פה. זה לא נגמר רק בהעלאתו מכף חובה לכף זכות. על ידי זה יוכל לשוב בתשובה. המסע שלו רק מתחיל, אבל הוא מתחיל בעזרתי. כך לגבי האחר. אבל רבי נחמן אומר אותו דבר גם לגבי האדם עצמו. לא נקרא את הדברים בפנים, אבל הוא חותר לאותו המהלך. לבקש למצוא בעצמו נקודת זכות, ולשמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו. אז אמרה לאלוקיי בעודי, באותו העוד שבי שהוא לא מקולקל. באותה הנקודת הטוב הצרופה, הנקייה, שאחרי שהיא התעטפה בהמון לבושים, בהמון קליפות, בהמון מעשים, היא כבר נעלמת, היא כבר שותקת, היא כבר מוסתרת. היא כבר בבחינת ואנוכי אסתר אסתיר. אבל ההתבוננות שלי עליה, ההיזכרות, היא לא רק תהליך פסיכולוגי של דינמיקה חיובית. היא הנכחה מחודשת של האלוקות שבקרבי. היא הנכחה מחודשת שיוצרת מחדש דינמיקה של התקרבות אל השם. המסע הזה של ליקוט הנקודה הטובה שבקרבי, אומר רבי נחמן, בסופו של דבר מביא את האדם להזמרה. לזמר להשם, לשמחה. בעצם החטא נעלם. החטא מסתלק. הוא מסתלק תודעתית, מפני שכל החלל שהיה בקרבי מתמלא מחדש, באותו מעשה טוב בודד. כמובן שזה גם נכון פסיכולוגית, כמו שאמרנו מקודם על הדינמיקה החיובית שמתרחשת בקרבי. אבל רבי נחמן רוצה לומר הרבה יותר מזה. הקדוש ברוך הוא חוזר לנכוח באדם. לא בתורת היה, לא בתורת העלם, אלא בתורת נוכחות, בתורת נוכחות של מעשה חיובי, של טוב, של אור, של דיבור, של זמר אפילו. במובן הזה נתחיל לסכם את מה שראינו, שזה השיעור האחרון בעניין דרכי התשובה. יש הבדל מהותי בין תורת האיה לתורת האזמה. בתורת האיה, הנכחת הקדוש ברוך הוא בקרב האדם היא בתורת שאלה, היא בתורת העדר, היא בתורת מקום לא פתור. האדם עצמו חווה תסכול, והתסכול הזה עצמו הופך להיות עבודת השם. בתורת האזמרה האדם מצליח להשתחרר מן התסכול, הוא מתעלה מן התסכול. הוא עושה על עצמו סוג של עבודה בעיניים במרכאות, אבל היא לא עבודה בעיניים, כי היא באמת חושפת ניצוץ אלוקי שטוב. רבי נחמן הופך את הקערה על פיה, ואומר לכל אלה המתנגדים ללימוד הזכות מתוך הטענה שעל מי אנחנו עובדים. האדם הזה עושה כל כולו מעשים רעים, ואנחנו עובדים ואומרים, עובדים על עצמנו בעיניים ואומרים שהוא טוב. אומר רבי נחמן, לא, המעשים הרעים הם העבודה בעיניים, הם הלבוש, הם במקרה, הם לא בעצם, הם לא המהות. המהות זה הניצוץ האלוקי שאולי הוא חבוי, אולי הוא נעלם, אולי צריך ללכת 5 שנים אחורה בשביל להיזכר באיזה מעשה טוב שהוא עשה. אבל כשהוא עשה את אותו מעשה טוב, הוא חשף אז את אותו ניצוץ אלוקי, ודרך הפתח הזה של המעשה הטוב אני סולל מסילה דרך מעבה כל הקליפות אל אותה נקודה חיובית שקיימת בקרבי ולא נעלמה ממני. כלומר, הנחת היסוד של רבי נחמן זה שהניצוץ האלוקי שבאדם הוא האמת, וכל השאר הוא השקר. ואני מנחיח מחדש את האמת ומסלק את השקר. ההתעלמות מהחטא, אומר רבי נחמן, היא לא שקר, היא דווקא חשיפה של אמת עמוקה יותר, פנימית יותר, והיא מאפשרת לי להתבונן על עצמי ולומר על עצמי שאני צדיק, ולומר על עצמי, אז אמרה לאלוקיי בעודי, באותו העוד שכרגע הוא חזות הכל מבחינתי, כי הוא האמת, וכל השאר זה השקר. החוויה היא לא חוויה של תסכול, היא חוויה של שמחה גדולה, היא חוויה של השתוקקות שהופכת מיד להתממשות, שהופכת מיד להתבוננות של קרבת אלוקים. אני טוב, עשיתי דברים טובים, בסך הכל אני טוב, בסך הכל בשורש העניין אני באמת טוב. והנקודה הזאת היא נקודה שמאפשרת לי לזמר, לשמוח. היהודי של היה לא יכול לשיר, הוא רק צועק היה, הוא רק מתוסכל, הוא רק כואב, הוא רק מתגעגע. וזה עצמו, מחדש רבי נחמן, הוא סוג של קשר. היהודי של הזמרה יכול לשמוח. היהודי של הזמרה רואה את הטוב. הרי יהודי של הזמרה מנחיח מחדש את האור האלוקי בבחינת מאמר, לא בבחינת מאמר סתום, לא בבחינת איה. במובן הזה, שתי התורות הללו באמת מאפשרות, הייתי אומר, שתי דרכים מאוד מאוד מהותיות בתשובה. אדם לא תמיד יכול, מתוך המקום שבו הוא נמצא, לחשוף את הנקודה החיובית שבו ולזמר להשם. זה לא תמיד מצליח. זה לא תמיד קל. לפעמים זה יכול להיות זיוף. לפעמים אני מרגיש שאני נטוע כל כך בריחוק, שמבחינה נפשית או דעתית, שקר בנפשי אעשה, אם מתחיל לזמר להשם בגלל נקודה טובה שמצאתי בקרבי. כשאדם שם, כל שנותרנו זה לצעוק היה. באותה תורת היה, האדם לא נטבע להדחיק את התסכול. הוא נטבע לתרגם אותו למילים של השתוקקות. אבל יש מצבים שהאדם יכול לטפס מעל זה, מעל היה. אני אומר מעל, מפני שבסופו של דבר בעיה נשארת היעדרות, נשארת העלמות. בתורת הזמרה, קדוש ברוך הוא נוכח, הזמרה לאלוקיי ביהודי. יש פה קשר, אני יכול לזמר רק למי שהוא לנגד עיניי. אני יכול לשיר רק למי שהוא אהוב שלי, למי שהוא נמצא יד ביד איתי. לא למי שאליו אני משתוקק, אליו שאני מתגעגע מתוך חוויה של ריחוק. במקום הזה תורת הזמרה מאפשרת הפיכה של המצב שבו אני נמצא למצב חיובי, ומאפשרת לי להשתחרר מהמרה השחורה. מתי זה? הדברים מסורים ללב של כל אחד ואחד. לעתים זה גם קורה ביחד, לעתים זה קורה שלב אחרי שלב, לעתים עוברים משלב אחד וחוזרים לשני אחר כך ושוב חוזרים לאחד. אבל בסופו של דבר היה והזמרה מרכיבים אולי את שתי העמידות הבסיסיות הרוחניות של האדם החוטא, ובעצם מאפשרים לכל אחד מתוך המקום שלו, מתוך החטא שלו, להתרומם אל הקדוש ברוך הוא ולזעוק לו היה בקול גדול, או לשיר לו הזמרה בשמחה גדולה ובקרבה גדולה. בעזרת השם שנזכה לזמר לקדוש ברוך הוא עוד כמה ימים, יום הכיפורים, לזמר לקדוש ברוך הוא ולשיר בקול גדול על אותו טוב שנמצא בנו, על אותם מעשים טובים שאנחנו יודעים שיש בקרבנו, על אותו רצון טוב שיש בקרבנו, לשיר ולזמר לריבונו של עולם. ושנדע גם להפוך את התסכולים, את הכאבים, את הריחוק, את הצער על גלות השכינה ועל גלותנו, להפוך את זה לזעקת היה גדולה מאוד, שהיא עצמה תביא אותנו להתרפקות אצל השם יתברך ביום הכיפורים, ושנזכה לחתימה טובה לנו על כל בית ישראל. כל טוב, שנה טובה.